ולכל אחי ורעי, בני התורה היקרים, אנחנו בתוכנית אספקלאיה, מספר 4, קנים אכן, ובן זכאים. נפתח בדבר הלכה קצר. יש שנהגו להתפלל מנחה קצרה. עניינה של מנחה זו, שכורכים את הלחש והחזרה ביחד. לפעמים זה מקוצר הזמן, לפעמים יש טוענים, שהייתה ישיבה מסוימת שיהוד והבחורים היו מדברים בלימוד ודנים בשקלה וטריה על השיעור כלולי שקדם לתפילה, לכן הניגו שם מנחה קצרה, אבל ונראה מה דעת ההלכה בעניין. ראשית, חובת החזרה היא תקנת חכמים, בעיקרה כדי להוציא ידי חובה את מי שאינו בקי. יש אנשים שלא בקיים בתפילה, היו כאלה אחידה מעיד שרק בקהילה מסוימת שהיו עושים אחרי החזן, כל אשר אמר כי הוא זה, גם מרן היה מספר תמיד על קהילות, שלא ידעו להתפלל, היו אנשים ממש פשוטים בתכלית, שלא ידעו כרוך טוב. תקנו להם את החזרה שבחיי גם יכולים לצאת ידי חובה, אגב, ההצעה הזו מוזכרת גם בהלכה למי שצריך לחזור, אם יאמר לחזן שיכוון עליו וכל הברכות, והוא יכוון לברכותיו ויענה אמן, אז במילה יוצא ידי חובה, ובכל מקרה שהוא חייב על פי הלכה לחזור על התפילה כגון שכחי עלה ויבוא, מעין המאורה יכול לצאת ידי חובה על ידי חזרת השליח ציבור. זה אומנם עיקר התקנה, אבל כידוע שהגם שכל הציבור כולם בקיים בתפילה, עדיין התקנה לא התבטלה. יתרה מכך, על פי הקבלה יש חשיבות גבוהה מאוד ועליונה מאוד לתפילת החזרה אפילו יותר מהלחש עצמו. עד כדי שבספרי המקובלים משמע שתפילה שהיא עם חזרה היא כמו שלוש תפילות, שזה הלחש עצמו, החזרה והאמן שהציבור עונה, שגדול העונה אמן יותר מהמברך, נחשב לו, נחשב כמו שלוש תפילות. לעצם העניין, נמצאנו למדים שיש חשיבות לחזרה, א', כי זאת תקנת חכמים, והגם שבטל הטעם וכולם בקיאים, לא בטלה התקנה, ב', כפי שאמרנו שמבחינת רבותינו המקובלים יש חשיבות רבה לחזרה, ומכאן אתה למד שלעשות איך תחיל התפילה קצרה, לא יעשו כדבר הזה. חלילה חלילה לבטל את האמנים ואת כל התפילה כולה למעשה, כפי שאמרנו, שמי שמכוון לברכות של החזן, הרי זה עולה לו כתפילה נוספת לפי הקבלה, גם לפי הפשט שומע כעונה, ויש עניין בזה, אז חבל לבטל על הדבר הזה, אם לא בשני מצבים. א', כשהזמן מצומצם, ודרך אגב כאן הרואי להזכיר שמה זה זמן מצומצם, אם יש עדיין 13 דקות בערך, בעיקרון זה זמניות, אחרי השקיעה, עדיין בשעת אותך כאפשר להתפעל מנחה, כך שאפשר גם להכניס לתוך זה גם את החזרה, וחבל לוותר עליה. ודבר נוסף, יש פה את הנקודה כפי שהזכרנו, מה אם באיזה עוד אופן אין ברירה ועושים מנחה קצרה, בעיקר זה במנחה קורה בדרך כלל מתי, כשהציבור מצומצם מאוד, וכידוע שמרן כותב שכל אדם חייב להקשיב לברכותיו של השליח ציבור ולענות אמן, ואם לאו קרובות להיות ברכותיו לבטלה, יש עניין גדול מאוד, עד כדי כך שכתבו בספרים הקדושים, שנבואה גם הביא את זה, שכל אדם יסתכל בסידור, אמר עם הספר, שום מחשבתו הרעה, כך יהיה מרוכז בברכותיו של החזן, זה כוח גדול, מעלה גדולה של ציבור שביחד מקשיב לברכות, שלא לדבר על מה שמרן כותב, שאם לא, אז קרוב להיות ברכותיו לבטלה. אז בדרך כלל, להגיד לשליח ציבור, אל תעשה חזרה בגלל זה, לא. עמד דבר על חזקתו, עמד ציבור על חזקתו, אבל אם הוא יודע בידיעה ברורה שהציבור לא יכוון לברכות, א' יכול לומר להם, רבותיי, חוסו, חוסו, רחמו, רחמו, תקשיבו, תענו אמן וכו', שלא יהיה חלילה פרח ברכה לבטלה, מרן מגדיר זאת קרוב להיות ברכותיו לבטלה, אבל אם הוא רואה שאין דבריו נשמעים ואנשים שם לא מעוגנים והם לא יקשיבו לברכות, יש הצעה אחת לעשות תנאי, שזה גם כדאי שאדם יאמר תמיד, בפרט שהמניין מצומצם כמובן, שזה עשרה בדיוק, יאמר, אם יש עשרה שמקשיבים לברכותיי ועונים אמן, תפילתי לשם חובה, ואם להם תהיה לנדבה, זה מוצא אחד, והמוצא השני, כשאין ברירה, יעשו מנחה קצרה. שזה, האשכנזים נוהגים שכל הציבור ממתין עד שהחזן יסיים האל הקדוש, ואז מתחילים, השם שפתי תפתח את התפילה שלהם הפרטית, אבל מנהג הספרדים, מנהגנו, להתחיל יחד עם החזן, שווה בשווה, כל הציבור ביחד. השם ידבח כבל, כל תפילתנו ברצון. רציתי לדבר איתכם קצת, קודם כל על המשפט, משפט, מקום המשפט, שם הרשע. אנחנו יודעים שמי שהולך לערכאות של גויים, ואפילו יהודים, שלא פוסקים על פי תורה, אז הרי הוא דינו קצוב בהלכה כמי שמרים יד בתורת משה. לדאבון הלב, כמה יהודים יקרים מאוד עם בית המשפט, ביניהם הרב אורי לופוליאנסקי והרב אלי שמחה, ואני מדבר אנשים שקרובים לליבנו. אז כמובן, אז הגישו ערעור, וכמובן קשה היה להוציא מפיהם של המלאכים הרעים זיכוי מוחלט, אך את הרב לופוליאנסקי עדיין הם מחייבים, רק אמרו, אנחנו מתחשב בנסיבות כאלו ואחרות, פטרו אותו מעונש קשה ואכזר, שישה שנות מאסר עם כל מצבו הבריאותי שמשלח לו רפואה שלמה. באשר לרב שמחיוף, התחלה ככה פשטה השמועה בציבור שקיבלו את ערעורו פה אחד, אבל גם לקבל את הערעור כנראה לא הכוונה לקבל ולפתור את האדם, אלא כנראה נקודתי, הורידו לו את העונש משנתיים וחצי, או יותר, 3.5, לשנה וחצי. במילה אחת לרב לופוליאנסקי, באמת כולנו שמחים בשבילו, אין לנו חלילה שום טענה ושום מורת רוח, עד רבה, כולנו, כל הציבור החרדי והציבור בכלל, הציבור היהודי, וגם שאינם בני ברית שנהנו מהיהודי הזה, נהנו מפירות הארגון הקדוש שלו יד שרה, שבמשך שנים על גבי שנים דאג לכל נזקק ולכל אדם מוגבל, ובחובת הכרת הטוב כמובן היה להעתיר ולהתפלל גם לרפואתו ולהמשיך להתפלל לרפואתו. וכמובן שכולנו חרדנו, כולנו שמענו את הפסק דין האכזר הזה שלא מתחשב באדם, ולא במעשיו הרבים. אני אמרתי בפורום מסוים פעם שאצלם יש הרי עבודות שירות, ויש לנו פה בן אדם שכל חייו למעשה, מרבית חייו, בעבודות שירות, למען הציבור. אני רוצה להזכיר לציבור שלנו היקר, שלאורי פולסקי יש עוד זכות שאולי לא כולם מכירים אותה. סיפר לי מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף, שכשהוא היה בחור בישיבת הנגב, אז חבר החדר שלו היה אורי לופוליאנסקי, הם חלקו חדר משותף. אז טוב, מרן הראשון לציון עלה ונתעלה והגיע לאן שהגיע ברוך השם, וגם אורי הלך בדרך של חסד וכו' וכו', וצמח, כפי שאמרנו, הקים את האימפריה הגדולה ששמה בישראל יד שרה. אבל מה שמעניין, שבאותם שנים שמיעו חברי חדר, הרב יצחק בזמנו גמלה בליבו החלטה להוציא ולהדלות ולהשקוט את הצום מתורת אביו הגדול, והוא היה מעלה על הכתב את הסיכומים של הפסקים וגם של ההסתעפויות שבתוך יביע אומר, וכל זה נעשה בעזרת הנשים האפלולית של ישיבת הנגב, והמגיע הראשון של אלכות יוסף, מי שעבר על הדברים, הגיע אותם, תיקן אותם, היה אורי לופוליאנסקי, לא אחר מאשר אורי לופוליאנסקי, אנחנו, כפי שאמרתי, מחובתנו להכיר טובה, זוכרה לו השם אלוקים לטובה, שהוא גם היה מאלו שדחפו ושחיהו לילגות יוסף בתחילת הדרך, ואנחנו כמובן לא שולחים שום זכות. הנה, כפי שאמרתי לכם, את זה שמעתי מפי מרן הראשון לציון בעצמו, וברוך השם, אני לא אומר שהצדק ניצח, כי משם לא מצפים לצדק. אין לנו שוב שאיפות ושום תוכניות להסכים או להשתתף בחילה הזו, או בהרגשה, או במשפט הפסול מעיקרו, שאומר, יש שופטים בירושלים, אין שופטים בירושלים, כל עוד הם שופטים על פי דינה דגזייטה, על פי דינה דאנגליה, ודינה דאותמניה וכו', כל עוד הם פוסקים על פי חוקות הגויים, אין לנו שום אמון במערכת הזו. וכידוע, כולנו יודעים כמה עוול הם עשו, עושים, לכל דבר שבקדושה, לכל מה שרוח יהדות נושבת ממנו, זה לא רק הם, זה כל המערכת המשפטית בכללותה. אני שמעתי לאחרונה גם על קבוצה גדולה של יהודים, שומרי מסורת הייתי מגדיר אותם, שלדאבון הלב רצים אחרי כזו, והלכו אחרי ההבל ויהבלו, אבל הם ביקשו,
הגישו עתירה, תעשו טובה, לא רוצים לשחק בשבת, לא רוצים לחלל שבת בריש גלי, בריש כל חוצות ובפומבי, ואני מבין שמשפטית לא נותנים להם סיכויים רבים. אז אני אומר שוב, לא שיש לנו תקוות רבות, איננו שמחים כשהם מזכים, ואיננו בטוחים שהם צופקים כשהם מחייבים, ובכל זאת ברמה האישית בוודאי שיהודי כזה יקר, וביהודי שגם כך צריך רפואה שלמה, שיהודי כזה ברוך השם זוכה לשבור, כי הם הרי לא נשברים, אצלם יש פרינציפ, הרי לא מזמן, אבל לא שכחנו מה שעשו לשלוחא דרבנן רבי אריה דרעי, כאשר על הרבה פחות כסף התנהגו איתו בזדון, וברוע לב שאין כדוגמתו, וחרצו את דינו לעיני כל העדה, ולא שכחנו מה שעשו לרב שלמה בן עזרי, שהוא מסכן הלך וערער לעליון, ולא זו בלבד שהערעור לא עזר לו, אלא שעוד הכפילו את עונשו ביתר שאת, למען יראו וייראו. פתאום כאן יש פה ראש ממשלה, יש פה סכומים גבוהים ביותר של מיליונים, פתאום הכל נעלם, כאילו נשאו הרוח, משהו לפותו ולא כלום, אי אפשר, טוב, נותנים כך, טוב, עדיין, הם לא יכולים, כפי שאמרתי, לרדת מהעץ, בגאוותם הנוראית, אז משאירים איזה חסד מסוים, אבון מסוים, אבל סך הכל הם הוציאו בדימוס את מרבית האלו שהיו שם באותו משפט, ומי שנשאר זה אולי, אתם יודעים. אני מתקשה לומר את זה, אבל אם נעשה את החשבון, נסתכל, נראה מי נשאר, שלוחא דרבנן הרב שמחיוף, שכמובן מצד אחד אנחנו שמחים שהעונש הקשה הזה והאכזרי הזה, 3.5 שנים, הוא מה שנה וחצי, אז אומרים לי, מה יש, נו, אז ניקוי שליש, אז זה שנה, אבל אתם יודעים מה זה כלא? אתם יודעים מה זה כלא? זה לא פשוט, מה זה אדם, איש ציבור, מה זה כל הבושה, מה זה כל הטירוף מערכות הזה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. לא, 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 לא נזלזל, זה לא מה בכך. נכון, מדברים שבתי הכלא היום זה כמו בתי מלון, זה כנראה רק למחבלים, שונאי ישראל עם אחשמה וזכרם, אבל כלא זה כלא. לקחת מאדם את החירות זה דבר בכלל לא נעים, וליבנו עמו בשעת צערו, יש עוד איזה כמה שאני לא מכיר באופן אישי בחופן, טוב, כי יהודים בטח שאכפת לנו, ושוב, גם אם קשלו ונפלו, אבל עוד פעם, אין צדק, אנחנו לא מצפים לצדק, במערכת משפט כזו רקופה, מערכת משפט שפוסקת על פי אינטואיציה, ועל פי עדי מדינה, על פי אנשים פסולים מהיסוד לעדות, אין בגלל רשעותם, אין מצד שהם נוגעים בדבר, אין מצד שהם שונאים, לא חסרים דברים, גם במקרה דנן לוקחים עדת מדינה שהיא כבר חויבה ומציעים לדיל, בואי תסגירי את פלוני ואלמוני ופלמוני, פתאום נדבר שהיא הקליטה אנשים, אל תשאלו, שלא נדע מצרות. אז אנחנו יכולים לסמוך על מערכת המשפט כזו רקופה, שכחנו את העד מדינה המהולל בלשון המעטה, או בלשון סגי נאור, שהעמידו לו לרבר ידרי, אז איזה מין מערכת רקובה הזאת? זה צדק, זה משפט, יושב שופט יחיד ובאבחת חרב, חורד צדינם של אנשים, של משפחות, אין לנו אמון במערכת הזו, חד משמעי, אין לנו אמון, אנחנו מאמינים אך ורק במשפט התורה, לא, שחלילה אני לא רוצה לסבך פה את כל מרן, או ארגון להבין או להשכיל, שאנחנו צריכים אולי להזכיר ש... תחת המטריה של הארגון הזה אנחנו משדרים את התוכנית הזו, אבל אני לא מסית ולא מדיח ולא צריכים לנקוט בפעולות, אבל אנחנו מדינה דמוקרטית, הם אומרים, נכון? אז הנה, זכותנו לומר שכמובן אדם צריך לשמור על החוק, כן? אבל חלילה וחס, לא שאנחנו מאמינים בדיניהם או במשפטיהם, חוקים ומשפטים בעל ידעום הללויה, והנביא צובח בשם השם, מה מצאו אבותיכם בי עוול, אותי עזבו בהרמיים חיים, לחצוב להם בורות בעוד נשבעים אשר לא יכילו המים. וגם אם יש שם שופט אחד דתי, כולנו מבינים מה רמת דתיותו, מה רמת העירת שמיים שלו. יש שם אחד, הפרט מפורש, מר אליקים רובינשטיין, באמת מר ממוות הבן אדם הזה, שהוא ברוב חוצפתו, מי שזוכר, אולי יש פה צעירים שלא זוכים, מרן, זכר צדיק לברכה, השתפוך ממה על הרשע יוסי שריד, וכינה אותו בכינויים קשים מאוד בגלל הצער שעשה אז לעולם התורה, לתלמודי התורה, ומר אליקים רובינשטיין, הלמדן שלומד משניות קהתי בין מנחה לערבית, כתב פסק מלומד ומנומק וציטטות מהחפץ חיים, מטיף מוסר לגאון ישראל וקדושו, למרן זכר צדיק יוסף לברכה, איך צריך לדבר ואיך צריך להתבטא, שהשם ישמור ויציל. אז היינו, כך נהיים השופטים הדתיים שם, אז נו, מה, על חצי המלחמה כל השאר. ולכן אני אומר שוב, אני לא מנסה לסבך פה ציבור שלנו, לא ציבור שהולך לעשות מלחמות, אבל צריך לדעת את האמת, כמה נצטער אותו צדיק מרן רבנו הגדול, והזהיר, חזור והזהר, שלא ללכת לערכאות, שלא לפנות אליהם, שפוסקים על פי דיניהם, על פי דיני הגויים, ואפשר להכביר בדוגמאות, בלי סוף. ממש מה שאמרו רבותינו, אל תתוודע לרשות. אי אפשר לדעת איך זה מתחיל, אז גם אם יש לאדם תביעה, וכמובן, יש דרכים איך להגיש את העצומות, פונים לפני בית הדין, והיה השם עם השופט, בין אם שפוסק על פי תורה, וזאת האפשרות שיש לנו כרגע, בעזרת השם שנזכה שתחזור העטרה ליושנה, שיהיה לנו בית דין סמוכים, ויהיה לנו סנדרין, והשם ישיב שופטנו כבר ישמע אצלנו, תחילה ממילא, ועשר ממנו יגון והנחה, ידוע מה שאומרים המפרשים, שהיגון והנחה, הכוון הזה חוזר על, על תחילת הברכה. מה זה יגון והנחה? בגלל הדין המעוות, בגלל הדין המעוקל. זאת אומרת, ליבי ליבי על כל אלו שעדיין משלמים מחירים, ביניהם אנשים שומרי מצוות, שהשנים נשארו אותם שנים, ולא ריחמו עליהם, כן? הגיע הדבר, אמר לי היום איזה יהודי, אחד מאנשי התקשורת, אמר לי, אני לא מצליח להבין, טוענים שנתנו שוחד, וזה חד משמעי, הם מואשמים שהם נתנו שוחד, אז למי הם נתנו? איך יש נותן בלי לוקח? איפה זה? כן, ידוע, יש איזו בדיחה, ככה, בדיחה יהודית מספרת שפעם יהודי, מוסלמי ונוצרי, התפסו על ידי המשטרה, שמה באותה מדינה, אסרו עליהם לשחק בקובייה, להמר, ולצערנו היהודי הזה לא היה ירא שמיים, לא שאל את זה להלכה, והיה מהמר בעוונות הרבים. והנה הגיע השוטר, אז כמובן הם מהר לקחו את כל כלי המשחק והאימור, את כל העצמות שם, כמו שכתוב בהלכה בחושן משפט, היו מהמרים בכל מיני עניינים, החביאו מהר את כל כלי, כלי התחמושת שלהם, השוטר נכנס, אומר, מה עשיתם פה? סתם, יושבים מדברים. תשמעו לי שבאמת לא עשיתם כלום, שלא שיחקתם בקוביה, אז הוא פונה למוסלמי, תשבע בחיי מוחמד. אז הוא הולך שמה וזכרו, נשבע בחייו של אותו האיש, שלא שיחק בקוביה מעולם. אחר כך הוא אמר לנוצרי, תשבע בחייו ובראשו של אותו האיש, ימח שמו וזכרו, שלא שיחקת בקוביה. ואחר כך הוא בא ליהודי ואמר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שישבע בשם השם ברוך הוא. אז היהודי עונה לו בשנינות, אני לא מבין. אם שניהם, המוסלמי והנוצרי, לא שיחקו בקוביה, אז אני מי שיחקתי? אז אומר, זה המוסר השכל לענייננו גם כן. מה הולך פה? חייבו את הנותני השוחד, חייבו את המאחרים, ואילו המקבל, פתאום מורידים לו משש שנים. והשם יעזור, השם ירחם. לכן אמרתי, עשה בנו יגון והנחה זה מהמשפט המעוקל. אבל כמה מילים אני רוצה לומר לידידנו, רב אלי שמחיוף. אתם צריכים לדעת שעוד בחיים חיותו של מרן, האיש הזה גרם למרן הרבה הרבה קורת רוח. למרן ולציבור בני התורה הספרדים בעיקר. הוא הגבר הוקם אז שהקים את הפרויקט האדיר, ושמו ואתה כתבו לכם. במסגרת הפרויקט הזה, אלפי אלפי בחורים ובני תורה, מכל העדות והחוגים, ובעיקר בציבור הקדוש שלנו, הרגילו את עצמם לכתוב, להעלות על הכתב את חידושיהם, בבחינת, וקנה לך חבר. וזאת הפעילות המדהימה של רב אלי שמחיוף. אני אולי גילוי נאות, אני גם זכיתי פעם להיות מהזוכים, אז אולי אני נוגע בדבר, אבל אני גאה להיות נוגע בדבר. כי באמת מדובר באדם ששם את כל מעייניו איך לקדם את הציבור הספרדי בכלל ואת בני התורה הספרדים בפרט. אני כבר אמרתי עליו בבנייני האומה בזמנו וראוי לחזור על זה. מה זה עסקן ציבור? הבאתי דוגמה שהחזון איש מצטט, דומני זה נמצא בקובץ סגרות חלק ג' שם הוא נותן, מספק קווים, מסרטט קווים לדמותו של מנהל ישיבה. אז הוא כותב איזה מנהל ישיבה צריך לבחור, איזה מנהל? רוצים מנהל, איך בוחרים מנהל טוב? הוא אומר, מנהל צריך להיות מדוכא מנעוריו בעמל התורה וממוזג בעצמותיו רוח הישיבה. כשאתה רוצה מנהל, אל תביא רק איש מקצוע, רק אדם שיש לו כישורים אדמיניסטרטיביים שיכול לנהל, אלא צריך שהבן אדם יבין את מה הוא מנהל, שבאמת יהיה בשר מבשרם של בני התורה, שיבין את הצרכים שלהם, שיבין מה זה תורה, שיבין מה הערך של התורה. זה מנהל אמיתי. ואני אמרתי שרב אלי שמחיוף הוא ממש הוכיח זאת. הוא בן תורה אמיתי לכל דבר ועניין, וגם בעזרתו לציבור, וגם בכל המיזמים הנפלאים שלו, למען הציבור הספרדי בכלל, בני התורה בפרט, ובירושלים בפרט שבפרט, את כל זה אנחנו צריכים לזכור לו. אחי ורעי, בואו לא נהיה מאלו שמשליחים אבן אחר הנופל. אין לנו כאמור אמון מערכת המשפט, כי הרי מקום המשפט שם הרשע. אז שלוקחים אדם כזה, ועוד פעם, אני לא נכנס למה היה, כן היה, אני אפילו לא מכיר את הסיפור, אתם יודעים מה? לא מכיר את הסיפור, זה לא מעניין אותי. אני שואל, האם נעשה צדק? האם יכול להיות שהיהודי עשה הוא זה שישלם מחיר כמעט מלא? נכון, הורידו לו שנתיים, אבל זה אחרי שקיבלו את הערעור שלו פה אחד, כלומר הטיעונים היו חזקים. אז להשאירים אותו שנה וחצי? איפה הרחמנות? איפה הצדק? איפה היושר? אז אנחנו, כפי שאמרתי, סומה עלינו לדעת את אשר לפנינו, להכיר טובה ליהודי הזה. כל מי שיש לו הזדמנות, או נפגש איתו, או יכול להתקשר, או... אני סתם מציע יוזמה, באמת, להגיד לו שעולם התורה מחזיק לך אצבעות, עולם התורה מודה לך על כל מה שצריך למענו, עולם התורה לא שוכח אותך, גם ברגעים האלה, באמת כך נעל לנו וכך יעל לנו, אם עד עכשיו, איך שהוא, המתנו, נראה מה יהיה, נמתין, הבנו שזה גם לטובתו, כי אתם יודעים איך שזה הולך שם, שאם נעשה צרמוניה ורעש גדול, אז זה רק יזיק, כי יש להם פתאום מוטיבציה הרבה יותר לתקוע את הבן אדם, הרבה יותר לחייב את הבן אדם, אם עושים רעש ויחסי ציבור. אבל עכשיו, שכבר לצערנו כביכול, לפחות בדיני האדם, לגזרה, גזרה, אז אנחנו קסומה עלינו לחזק את ידיו, לחזק ברכת הרבנן דשאלה, ולהתפעל עליו ולאחל לו שבעזרת השם, השם יוציא משפטו לאור ויצא לחיים טובים ולשלום בעזרת השם, וימשיך בפעילות הברוכה שלו לזכות את הרבים. ימשיך, כי אתם לא יודעים כמה נחתו החיה למרן. מי שזוכר, ויש בינינו שזוכרים, שהיה יושב בכנסים שכתבו לכם, והיית רואה את מרן זצ"ל מתמוגג מנחת, מתמוגג משמחה, והיה מתבטא בכנסים שכתבו לכם ביטויים שלא שמענו אותו מעולם מתבטא כך. היה מספר על פורת יוסף, שהיו שם רק 70 תלמידים, ושם 70 תמרים, ויחנו שם. היה אומר, עכשיו בלי עין הרע בן פורת יוסף, כמה תלמידים, כמה בני תורה, כמה חידושים, כמה פסקים, כמה פלפולים, כמה עיונים, כמה העמקות. כל זה נזכף לזכותו של השלוחא דרבנן הזה, רבי אלי שמחיוף. אין דבר טוב שהולך לאיבוד. אנחנו לא שוכחים אותו, לא שוכחים את מעשיו. אני לא מדבר על זה שאני באופן אישי יכול להעיד, הייתי שותף לכמה מיזמים ברחבי הארץ שכתבו לכם. אני יודע מקרוב, למשל בנתיבות, אני יודע שהיה בבית שאן, בקריאת עטה, בקריאת גת, כמה וכמה ערים בארץ, וגם בביתר עילית. אני יכול לומר שכמובן מי היה מהיושבים ראשונה, מי היה זה שקיבל את הקרדיט? רבי אלי שמחיוף. למי אמרו, הנה זה היוזם, זה הרוח החיה, הוא זה שעורר אותנו לעשות זאת בערים, אפילו בתל אביב. אפילו בתל אביב יש לנו שם שליח ציבור נאמן. אמנם יש לנו שם מנדט אחד, אבל מנדט אחד מאוד מאוד דומיננטי. נמצא שם רב נתן אל נתן, כמדומני זה שמו, ועשה כנס בני תורה ואברכים תושבי תל אביב, וחילקו מלגות לאברכים שכתבו חידושי תורה. תגידו לי, כמה נחת רוח זה לקדוש ברוך הוא? כמה נחת רוח זה לרבה שהמיתולוגי של העיר, מרן רבנו הגדול והקדוש, רבנו עובדיה יוסף, שמסר נפשו על העיר תל אביב? אני שמעתי מפיו הקדוש לא אחת שהוא סיפר שכשהוא בא לתל אביב, כשהוא בא לחיין פאר שם כרבה של העיר, דרך אגב מרן נבחר גם מצד הציבור האשכנזי וגם הספרדי, כשהוא בא לשם אמרו לו, תשמע, בוא תמסור שיעורים, בוא תצלח את הציבור הזה, את הציבור הזה, אבל אל תלך לשוק פלוני אלמוני, שוק התקווה, יצאו לך שם עם סכינים, ככה יאמו על מרן. מרן לא פחד. מרן, דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אז מרן סיפר לימים, היו באים אליי עם סכינים, אבל איזה סכינים? סכיני שחיטה. הרב, תבדוק לנו את הסכין, תראה שאנחנו יודעים בעזרת שנעמיד סכין כעוגן, שלא נכשיל בנבלות בטרפות. אני זוכר שהרב לאו, שיבדל לחיים, הרב ישראל לאו, רבה הנוכחי של העיר, סיפר באחד הכנסים פעם, אחד מכנסי הרבנים שהיו, הוא בא וסיפר על מרן, שאומר שהוא בא לתל אביב, הוא היה עוקב אחריו, ראה את מי הוא הצליח לאסוף, את הטייחים, הבנאים, בעלי הבסטות, המלא הכפיים של תל אביב, ממש הפך את תל אביב של מטה לתל אביב של מעלה. באמת, יש קצת מקום להביע צער, תחשבו, פעם תל אביב הרי הייתה מטרפולין של תורה, הרבה הרבה חסידויות הרי התחילו בתל אביב, נזכיר דוגמאות, בלז, אוסייטים, וסלוי, עד היום, כן, נשארו מעט חסידויות, סדיגורה וכו' וכו'. ואמר לי פעם תושב תל אביב, הרב זכאים, אני לא יודע מה להגיד לך, תשמע, אני עוד זוכר את הימים שהיו מהלכים פה יהודיים, לבושים בגדי שבת וטליתות, גם אם אני לא הייתי שומר תורה ומצוות, זה צוות לי את הלב, זה עשה לי משהו, כמה כואב לי שאין לי דברים כאלה היום בתל אביב. אז טוב, אני לא בא להכריע, בוודאי זו שאלה של אדם צריך לחפש לו סביבה תורנית מובהקת, אבל אני אומר, זה נקודה למחשבה לציבור שלנו, בעיקר בני התורה מסולאים בפס, שאתה עולה לירושלים, לומד בישיבה, ברוך שם אתה מתחתן, לא ברור שלטובתך זה להישאר בירושלים, לגור בדירת דחק, לגור בדוחק ובצער, שמים ליפול מהמסה, ולא בצדק על ההורים שלך, שגם כך קשה להם. למה לא תלך לאותה עיר שממנה יצאת? אם הנסיבות מאפשרות, אתה יכול עד רבה, יש לך שם כולל, אתה יכול שם להתפתח מאוד, עיניי ראו ולא זה, הרבה אברכים שעשו את זה, והצליחו מאוד, שם כל אברך זה אשכבה, כמובן, כל חכם צריך להכיר את מקומו, כן, זה שאתה נמצא בסביבה של אנשים פשוטים, ואתה אוטומטית הופך להיות אשכבה, א', זה תביעה גדולה, וב', אל תאמין להם, כן, אתה עדיין לא אשכבה, ראינו אנשים לצערנו שהתחילו להאמין, אבל זה מדרבן, זה מעודד, זה נותן הרבה כוח, זה נותן הרבה עוצמה. אתה נמצא במקום, אתה מרביץ תורה לעדרים, אתה לא מלמד הלכה, אתה משמיע לאן דבר השם זו הלכה. זה עצום ורב. אני לא רואה את זה בירושלים, מה, תבן אתה מכניס לאופיים? ברוך השם, כל עבר בירושלים זה דבר עצום, אבל למה לא תחזיר? איך אתה תחזיר? אתה זוג צעיר עדיין, אין לך עוד ילדים לחנך. למה לא תישאר באותו מושב, באותו עיר? מה, כבר לא מתאים לו קריית גד, דימונה, לא מתאים. אבל עד רבה, היום ברוך השם, בכל המקומות יש התעוררות. וכשיש כולל במקום, יש אור במקום. אני יודע שמרן כמה פעמים, למשל, אם דיברנו על דימונה, באו אמרו לו, הרב, יש לנו תלמוד תורה של הרשת, ויש להם קשיים להתקבל לישיבות. אמר להם מרן, תקימו ישיבה בדימונה. למה צריכים לעלות לירושלים? דימונה גם צריכה אור, גם דימונה צריכה שלהבת של תורה. וברוך השם, כך אבא. וכן בכל המקומות, אז אני אומר, האברכים שלנו העיקרים, אהובי, אחי, לא, 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 אי אפשר להיות נעול שרק בירושלים אפשר להתעלות, רק בבני ברק אפשר להתעלות, התורה ניתנה במדבר, התורה ניתנת במתנה למי שמוסר את עצמו, ואפשר לעשות את זה בד בבד, אתה גר במקומות האלה, עד רבה, שיראו, יש להם בכל זאת איזה יחס מכובד אליך, אתה בן המקום, אז ממילא אתה יכול גם להחזיר להם, שבעתיים בתורה, קל להם לקבל ממך, אתה חלק מהמערכת, בן פורת יוסף, אם יהיה לנו זמן בזדמנות להרחיב את העירייה, אני יכול לתת לכם דוגמאות על כמה וכמה אברכים שעשו חיל, אמנם הם לא חריפים גדולים, לא בקיאים גדולים, אבל בכל אופן, זה מתרבן, גדלו משל אחיו, אז האברך הזה מחשיב את עצמו, מעריך את עצמו, יש לו שמחה, יש לו סיפוק, לעומת זאת הוא עוד אחד, וכמובן כל אחד הוא עולם ומלואו, אינני מזלזל, אבל לבדוק את הדברים, כל אחד שיתייעץ באמת עם רבותיו, מה הדרך הנכונה, איזה דרך ישכון אור, האם הדרך הזו של ללכת ולהתערבב, לפעמים כמו שאנחנו יודעים, נכון שהבא זנם לראיות, ואל תהי ראש לשואלים, אבל יש כאלו שדווקא להיות ראש, לא רוצה להשתמש במילה שואלים, אבל זה נותן לו דחף, נותן לו סיפוק, יש אנשים שזה גורם להם להתעלות, ללמוד, ונפגשים עם מציאות יומיומית של שאלות הלכתיות, הם משקיעים בהלכה. מרן אמר פעם, שכל רב, שלפחות יהיה רב מושב קטן, ורב מושב אין לו הרבה תרדות, אין לו הרבה שעות, הוא יכול להמשיך להתעלות בתורה, זה לא על חשבון. אז מה יש אם אתה בשבת תמסור שיעור בהלכה? מה יש אם אתה תיתן דרשה, תחזק את הלבבות? מה יש אם תפשוח את החברים שלך מהעבר? תגיד להם, למדתי בישיבה, יראו אותך, יראו את ההנהגה שלך, יראו כך זה ראה וקדש? אז אני שוב לא פונה לאינדיבידואל, אני לא פונה לאנשים ספציפיים. כל אחד צריך באמת להתייעץ עם רבותיו שקירים את תכונותיו ואופיו, אבל זו נקודה למחשבה. אז כשמרן הגיע לתל אביב, הוא לא הסתפק אך ורק בלומדים, או בחוג הרופאים, הפרופסורים שהיה למרן שמה חוג ללימוד הרמב״ם, כמו ששמעתי מהראשון לציון, שיבדל לחיים טובים בנו, ממשיך דרכו בקודש, אלא הוא הלך לבנאים, לטייחים, לסנדלרים, לפשוטי ממש, ולימד אותם. והרב לאו היום מספר בהשתאות, לא הצליח להבין איך מרן ידע. המרן הגיע מעולמה של תורה, ידע לסלול מסילות לביותיהם של האנשים הפשוטים האלו, המלא כפיים הללו, ומהם, מהם תצא תורה, בניהם ובני בניהם ותלמידיהם, כל אלה הם פרי פרותיו של מרן הקדוש. אז הנה גם בתל אביב, כמו שאמרתי לכם, גם שם יש אימפריה, גם שם יש מהפכה רוחנית, גם שם היה כתבו לכם, וזה כמובן נזקף גם לזכותו של אלי שמחיוף. חז"ל אומרים, כל הפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. אומרים זאת על אלישה. ידוע שאלישה הנביא החיה אל בנה של הצרפית, שערכה אותו, של השונמית, סליחה. חז"ל שואלים, אלישה יודע להחיות מתים? מדוע לא החיה את אביו? מדוע לא החיה את אמו? למה לא עשה את זה? אומרים חז"ל, לא, כן מסר את נפשו על האכסניה שלו. מה זה האכסניה שלו? הם נתנו לו אכסניה, מיטה, כיסא, מנורה. הנה, הנה ידעתי כי איש קדוש עובר עלינו תמיד, כמו מה שאומרת הגמרא שם בברכות. אז אומר אלישע הנביא, אומר, הרי להחיות מתים זה דבר שיכול לעורר על הבן אדם כעס גדול משמיים. מה אתה משנה סדרי הטבע? כידוע הגמרא בתענית על רבי יוסי דמן יוקרת, שבנו אמר לתנא להוציא פירותיה טרם זמנה, ומה גזר עומר עליו שם? עונש חמור ביותר, למה הטרחת את קונך? אז לעשות תחיית המתים, כשיבוא רצון מאת השם יתברך, שנזכה לכך בקרוב, אבל היא האכסניה שלו. הצרפי, השונמית הזו הייתה האכסניה שלו, מסר את נפשו לאכסניה שלו. כל הפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. זה אמרו רבותינו גם על יתרו, שפתח פתח למשה רבנו. משה רבנו, רבן של ישראל, אדון הנביאים, כמה הכרת הטוב הרגיש כלפי יתרו. אז אנחנו, בני התורה הספרדים, אני מבקש מכם, כל אחד ואחד, תשתדלו בכל מקום שאתם להזכיר את מעשיו הנפלאים של רבי אלי שמחיוף, להזכיר את זה, לעשות הד גדול לפעולות הנפלאות שלו שממשיכים להקות דגלים. אני לא מדבר על עצם העובדה שהוא גם ייחד את בני התורה הספרדים. כשאתה היית בא לכנסים האלו ורואה בלי עין הרע כמות אדירה, אני פעם הגדרתי את זה, שפעם היית בא לכנסים של התנועות הקדושות של מרן זצ"ל, מה היית רואה? היית רואה אנשים, זה בא במדים ירוקים, זה בא בחולצות צבעוניות, כל מיני צבעים, כל מיני גוונים, כל מיני נעליים. היום בלי עין הרע, הכל, כולו הפך לבן, כולו הפך שחור, טהור הוא. כולם בני תורה, כולם בני עין הרע, זרע ברך השם. ואלו למעשה צאצאיו וצאצאיו של מרן. אתם מבינים מה זה? איזו זכות עצומה זה? איזו שמחה זה עשה למרן? איזו קורת רוח ואיזו קורת רוח זה עשה לנו? פתאום כל אחד מאיתנו לא ירגיש בודד. חזר לישיבה שלו, יש ישיבות עדינים של דור ישרים, אז יצא פסק הלכה גם ממרן הראשון לציון שליטה, שטוב ללכת, צריך ללכת להיבדק דור ישרים, ואני לא רוצה להיכנס לעניין, גם טרם דיברתי על זה עם מורי ורבי, על כל העניין הזה, אני קצת ביררתי את הנושא לאשורו, אני לא רוצה לתת פה הוראה לרבים, אבל אמרתי באירוניה, שתשימו לב שגם בחתימות של הרבנים, כמובן הייתה, נתנו חתימה פה, חתימה שם לכמה רבנים, ובעיקר מי שעושה דור ישרים, זה אנשים מסגנון מסוים, לא, מה, כאילו, יכול להיות שעד כדי כך הם נהיו דומים לאלו שהם מנסים לחכות, שגם הם צריכים לעשות דור ישרים כמוהם, לא יודע, לאלוקים פתרונים, כל אחד באמת יתייעץ עם רבותיו, אני כאמור, אין לי עדיין הוראה בנושא, מהראשון לציון, יש לנו את מה שהוא כתב וחתם, והמליץ, השאלה למה יעשה, מה שאני יודע שבעבר היה מדובר על, אולי גלות מסוימת, כלומר מגזר מסוים או עדה מסוימת ששם זה מצוי יותר, החששות הללו למיניהם, או כשמדובר בקרובי משפחה. קרובי משפחה, כן? נגיד בני דודים שניים, יש לפעמים מצבים שגם רבותינו הספרדים מורים לעשות דור ישרים. אבל למעשה בינתיים מה שיש בידינו זה מכתבו של מרן הראשון לציון שליטה, שמי יבוא אחרי המלך כמובן. לא הבנתי בדיוק למי ועל מי זה מוטל, ואיזה מוטל על כל הציבור. או אלו שנמנים על קבוצות סיכון, לא עלינו. זה אני אברר בינינו ואתן לכם תשובה בתוכניות הבאות. אבל לעצם העניין, אם אתם דואגים לציבור הספרדי, גם פה אתם מכניסים את הארץ, אז כן, כמובן, שמו את החמושה צדקה, את הרב עובדיה יוסף, משיבת אוהל יוסף, עוד כמה הרב יהודה כהן, בסדר, אבל בכל זאת יש עולם שלם של תורה, עולם שלם של ישיבות ספרדיות, וטוב, גם כאן כנראה הכניסו את השיקולים האלו, ואנחנו צריכים כאמור להתחזק ולשמוח בהישגים העצומים של עולם התורה הספרדי. אתה לא לבד, אתה לא בודד, אתה לא מתמודד לבד, לצערנו אנחנו שומעים עדיין כל מיני קולות מקצה המחנה, יש מי שמציר שבישיבתו לא בוטחים יביע עומר, יש מי שאוסר על בחור ללכת ללוויין, לא, לא לפלאפל במוצא שבת לאבדי, ללוויין. מה קרה? לשמוע את המורנו הראשון לציון, זה מה שיכול לקלקל בחור? לצער אנחנו יודעים כמה ניסיונות יש לבחורים, ואם בחור הולך לשמוע שיעור בלוויין ולומד דרך בהלכה ולומד גישה לציבור, זה האסון של, של העם היהודי, זה האסון של בני התורה. כמה כואב לי לשמוע על הדברים האלה. והצרה הצורה היא שאותם אנשים חכמים ביניהם לא לומדים לקח. ככל שמדברים יותר ומנסים להרחיק את הבחורים מאילן הדחיה, מדרכו של מרן הראשון לציון שליטה ומדרך ההלכה של מרן רבי אבאו, מרן רבנו עובדיה יוסף, לא עוזר להם. ובמשך שנים הם ישבו בשקט והבינו שלא, אי אפשר לצאת ראש בראש. אין, אי אפשר לחצות את השמש בצהריים בחברה. אז מה קרה עכשיו? לאן בחור הלך? בחור נסע לאומן? מה בחור עשה? הולך ורוצה שבת על חשבון זמנו הפרטי לשמוע שיעור בלוויין. אתם יודעים שכשקם ישיבת חזון עובדיה, אני אומר לכם את האמת, אני אומר לכם את הדברים, כבר אמרתי את זה לידידנו אבי אהרון, אני מגלה פה כמה דברים לפעמים מכלי ראשון ממש, ובגלל מרוב חביבותם של המאזינים העיקרים של כל מה שעל ידי להבין ולהשכיל. אני זוכר שקם ישיבת חזון עובדיה, אז דובר מה יהיה במוצא שבת, האם בחורים ילכו לשמוע את השיעור בלוויין או לא, האם לעשות סדר. אז אמר ראש הישיבה שליטה רבי יצחק הראשון לציון בהיום, אמר אז למרן, אני חושב שכן כדאי שהם יבואו, אינני זוכר את הפרטים, האם זה הוא אמר, כן, אז אנחנו תדריס קרים סיפורים, גם סיפורים על מרן צריך לדקדק בהם, אבל כמדומני שמרן אמר שהוא כן בעד שילכו לשיעור, אומר כדי שילמדו איך להעביר את התורה לדורות הבאים. אין, אני יכול להעיד, אני הקטן, כמה תורה זכינו לקבל ממרן. אבל לא רק תורה, דרך מסירת התורה. וכל זה מהשיעורים שהיו ביזדים. שהיינו, ברוך שאני מודה לאבי מורי שיהיה בריא, שמאש היה מחדיר לנו את זה בעצמות, היינו רצים מיד אחרי סעודה רביעית, רצים, 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 רצים. אני עוד זוכר את הנשימות מהנשיפות שלי, שהיינו רגיעים ליזדים, להספיק עוד רגע לראות את מרן, להספיק עוד רגע לשמוע את דבריו. כמה תורה, כמה הלכה, כמה מוסר. כל זה ושוב, ולא רק זה, אלא גם צורת העברת התורה. שזה ממש לראות את הרב. לא הסתפקנו בלוויין גרדה, בדיעבד, נו, מילא, אבל לראות את הרב בעצמו, והיו נכה רואות את מוריך, ידוע מה שכתוב שאדם זוכה להשגה גבוהה, כשרואה את הרב מקרוב, כשרואה את הפה של הרב, כי פי עליכם הרואות, כי פי המדבר עליכם, והיו נכה רואות את מוריך. אז זה הדבר שמטריד, ותסלחו אותי שאני אומר את זה, אנחנו הרי כולנו מלאים אהבה תורה, וכמו תלמידי חכמים, אבל אם בזה עסקינן, אם עסקינן בזה שיש פה אנשים שעדיין שמו להם למטרה לעקור את אותנו, לעקור את בני התורה הספרדים ממקום גידולם, אז צריכים, כן, צריכים לתת בחרב ובחנית ולהודיע ברש גלה. לא ירד בני עמכם, זה לא דרכנו, זה לא דרכה של תורה. אי אפשר לאסור ולא לספר לנו סיפורים מה זה השקפה או לא השקפה. ההשקפה אצלנו, ההשקפה הנכונה היא אצלנו, ושלא יתעצפו בכל מיני הצטלעות. הם מבינים מה כוחו של מרן הראשון לציון שליטה, והם כנראה חוששים, הם כנראה מפחדים, אבל היא לא תצלח. אני אומר, האמת יורד דרכו, הקדוש ברוך הוא יודע מי כל כוונתו לשם שמיים. אז הקדוש ברוך הוא יודע, כפי שאמרתי פעם לאחד מראשי הישיבות בסגנון הזה, אמרתי לו, הרי אתה מודה בפה מלא שכל התלמידים שלך כולם פירותיו ופירי פירותיו של מרן. מי יתיר לך לעקור אותם? מי יתיר לך לשנות אותם? מי יתיר לך להילחם? אתה יכול לומר זה דעתי. טוב, אמרתי לכם, יש ראשי ישיבות שצריכים למצוא שיעורים בהלכה, בסדר. אם הם מכירים, אם הם יודעים את כללי ההוראה, נו. אבל למה לאסור על בן אדם? למה לאסור בן אדם לנהוג כפי מנהג אבותיו? אז טוב, נגיד בישיבה שלך אתה רוצה לנהוג בצורה מסוימת, ניחא. אבל למה אתה אוסר עליו ללכת ולשמוע? לשמוע דברי אלוקים חיים, מה שלא ראינו אותם בשום שיעור אחר. אלא מה? יודעים מה הכוח הגדול של הראשון לציון. יודעים מה הכוח הגדול של האמת. יודעים מה הכוח הגדול של פסקי מרן רבנו הגדול שמן השמיים הכריזו עליו שהלכה כמותו בכל מקום. ולכן הם חוששים. עכשיו אני אומר שוב, למה יצא אני רוצה לומר כך? כל בחור שיזהר, שלא יתגרש, שלא יכריז מלחמה, צריכים לכבד את רבותינו, את ראשי הישיבות, צריכים לכבד אותם. לא, אין דרכנו חלילה בענייני חציפות. אבל כל אחד צריך לדעת אשר לפניו. אתה בוחר ישיבה, תחשוב לאן אתה הולך. לפעמים עדיף ללכת לאשכנזי. אני אומר את זה בפה מלא. שם אתה לפחות לא צריך להתכחש למי שאתה. שם אתה יודע, אני ספרדי, הם אחרים. אבל להיות את הספרדים שזה לא פה ולא שם, ארכי ואתרי ריחשה, רק השם יכול לעזור. טוב, אני רואה שהתארכו הדברים, היו לנו עוד כמה וכמה נושאים, כמו אבטח לכם לקרוא את המכתב של אותו בחור יקר. אז בעזרת השם עוד חזון למועד, נסיים בברכה לכל המלאי התורה שתזכו להגדיל תורה או להדירה, לעלות ולהתעלות בתורה וביראת שמיים תורה, והיה שבכם כשם הגדולים אשרים בארץ, ברוכים תהיו להשם, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, באספקלריה מספר 5. כל טוב ויהיו ברוכים ראובן זכאים.